השבוע פרשת בלק, והפרשה הזאת היא מלאה 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 עומקים. אגב, יש אומרים שבכלל עם ישראל לא היה מודע בכלל לכל מה שקורה. הרי זה לא הייתה מלחמה כמו שראינו, סיחון ומלחמה עם אוג, שני המלכים הגדולים. רבותיי, באו שניים, בלק בן ציפור ובלעם בן בעור, האחד קרא לשני, התחילו להסתובב בכל מיני מקומות, בכל מיני זוויות, מפה ומשם, לקלל את עם ישראל. לא הצליחו, ובזה זה נגמר. אחרי זה היה את הסוף הרע עם בנות מואב. אבל כל התכנון הזה של הפרשה, יכול להיות שעם ישראל בכלל לא מודע לכל מה שקורה פה. זה מבהיל. אנחנו קוראים את הפסוקים, וזה כאילו, אם אתה היית באותו זמן במחנה, היית אומר, כן, הולכים לקלל. או... יכול להיות בכלל שעם ישראל בכלל לא היה מודע לכל התהליך שמתרחש. אז איך הדברים התחילו? אז הדברים התחילו, כמו שדיברנו בפרשה הקודמת, אנחנו נמצאים בשנת ה-40. ממש ממש לפני הכניסה לארץ ישראל, ועד עכשיו הדו-שיח וההתנהלות של הפסוקים זה היה מה שקורה בתוך המחנה שלנו. עכשיו אנחנו, מה שנקרא, הולכים עכשיו להיפגש עם אומות העולם. זה המפגש עכשיו כלפי חוץ, לא כלפי פנים. היינו עם המרגלים, והיינו עם המתעוננים, והיינו עם קורח. זה מה שהתרחש בתוך המחנה. עכשיו רבותה, אנחנו הולכים להיפגש עם ישראל מול אומות העולם. המפגש שלנו עם אומות העולם. אז המפגש שהיה הראשון בפרשות הקודמות היה מפגש פיזי, הייתה מלחמה. אומנם זה היה בסוף הפרשה ובטח נרדמו הציבור, אבל הייתה שם מלחמות, שיחות מלך האמורי, עוג מלך הבשן, ממש מלחמה, מערכה מול מערכה. ירשו את הקרקע וירשו את ארצו. זה פסוקים שמדברים על אקשן, המלחמה ממש. נכנסים לפרשה, יש פה הפסקה. מה הפסקה? ראו שלא משתלם, אי אפשר להילחם עם העם הזה. כמו שרשי אומר, סמכו על שני המלכים הגדולים הללו, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, עם התיאורים שלהם. מי שראה קצת גמרא במסכת ברכות, בדף נ"ד עמוד א', נ"ד עמוד ב', מתארת שם הגמרא את המאבק שהיה לנו עם סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, עד כדי כך שחז"ל שם אומרים, מי שרואה כל מיני מקומות שהיו בהם ניסים גלויים היו שם עם ישראל. לקחו את האבן גדולה, רצו לזרוק, ניסים גלויים. אז תחשבו, כל האומות סמכו על השניים הללו. זאת אומרת, עם ישראל דוהר, דוהר, דוהר. קאט! שני המלאכים האלה יעצרו אותו. ופתאום רואים שעם ישראל אין לו גבולות. מי יעצור אותו? לא רואה בעיניים. שני המלאכים שסמכו עליהם, עם ישראל הכריע אותם. ואז נכנסים לפרשה שלה. פרשה שלנו, בלק בן ציפור, וירא בלק בן ציפור, הוא מתבונן בדבר הזה, הוא רואה מה מתרחש, ואז הוא אומר, כנראה פיזי לא ילך. מלחמה, פנים אל פנים לא ילך, צריך לחפש משהו אחר. יש הברקה מתוקה של הכלי יקר. הכלי יקר אומר, שמי שיראה, יש איזה שני פסוקים בהתחלה, שמכנים את עם ישראל כל פעם בכינוי אחר. פעם קוראים להם ישראל, פעם העם, פעם קהל, פעם בני ישראל. כל פעם משנים את ההגדרה. בוא נראה את הפסוק הראשון. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אחרי זה כתוב, ויגור מואב מפני העם. אחרי זה קהל, אחרי זה בני ישראל. תוך שני פסוקים נותנים לעם ישראל ארבע שמות. זה מתחיל בישראל, עובר לעם, חוזר לקהל, ובסוף עוד פעם בני ישראל. מה זה המעברים הללו? רבותיי, מרתק מה שעושה פה הכלי יקר. אנחנו צריכים רק את הפסוק הראשון שלו. אומר הכלי יקר, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מי זה ישראל? לא עם ישראל, כי אחרי זה כתוב עם. מי זה ישראל? ישראל סבא, יעקב אבינו. איפה הוא נפגש עם האמורי? ואני, נכון? לקחתי, שנתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. ומי לא מכיר את האונקלוס המפורסם שמסביר מה זה בחרבי ובקשתי? יעקב אבינו היה לוחם, הוא היה זקן, היה לו, הלך ללחם, איזה חרבי ואיזה קשתי? אומר האונקלוס, בצלותי ובבעותי, בתפילתי ובבקשתי. זאת אומרת, אומר בלק בן ציפור, אני מתבונן בישראל סבא ואני רואה מה הכוח שלו. כן, מה שרשי מביא, שזקני מדיין, נכון? מואב הלך לזקני מדיין לשאול, להתחקות אחר מי זה משה רבנו במה כוחו גדול. הרי הוא התגדל שם, הוא גדל שם כמה שנים. יש אומרים, הוא היה מלך שם, איזה 40-40 שנה. ככה יש במדרשים, שמשה רבנו היה שם מלך במדיין. אז הלכו להתחקות אחריו. אומר רק לי, הקר זה מקופל כבר בתחילת הפרשה. מה שעשה ישראל האמורי בתפילתו ובקשתו. זאת אומרת, האומה הזאת, הכוח שלה, היא לא בפיזי. היא ברוחני. מה שמנהל אותנו זה הרוח, לא הגשם. אומר, טוב, אם ככה, צריך להטות את המאבק, לא לפיזי, אלא לרוחני. חפש פה איזה איש מגי כזה, שהוא ינהל את העסק. אז הוא חיפש, מדויק ברשי שהוא הכיר אותו כבר לפני כן. בלק בן ציפור הכיר את בלעם בן בעור, והוא ניבא עליו שהוא יהיה מלך, כך מובא ברשי, ואז הוא שלח לו מכתב, אומר, אני רוצה שתבוא. עכשיו רבותיי, תדעו שהייצור הזה, בכלל אני קורא לו ייצור, בלעם בן בעור, זה משהו לא סביר, לא הגיוני. למה לא הגיוני? היא קצת למד בסילת ישרים. מסילת ישרים כותב, מהי הדרך לעלות במסילה בית אל? אדם לאט לאט עולה ממדרגת הזהירות, לזריזות, לנקיות, לטהרה, שלב אחרי שלב עולים במסילה. עד שבסוף, אחרי כל המאמצים, אתה מגיע לרוח הקודש. רוח הקודש זה לא נבואה. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שבו אדם מקבל מסרים אלוקיים, מגיע למדרגה של חיבור לאלוקים, צריך עבודה מידותית, מוסרית. רבותה, אנחנו עוסקים בבן אדם כל כך מושחת, בן אדם שיש לו רק עין רעה, נפש שפלה ורוח גבוהה, ככה כתוב משנה באבות, זה אל מתכונות האופי של האדם הזה. רבותיי, והוא מדבר עם אלוקים, איך זה עובד הדבר הזה? אין מנוס מאשר לומר שיש פה החרגה מדרך הטבע. אנחנו לא מכירים בתנ"ך, בהיסטוריה, עוד אישיות כזאת שהיה לדיבורים אלוקים. אז באמת רש"י מביא על התורה שהיה פה איזה משהו חריג, שלא יבואו אומות העולם ויגידו, נו מה, ברור שעם ישראל זה עם כזה מוסרי והמיוחד. הקדוש ברוך הוא דאגת להם לשליחים כאלה מיוחדים, לנו מה נתת לנו? אז הקדוש ברוך הוא סידר גם להם. אבל רבותיי, מקופל פה איזה יסוד עמוק. מה יכולים עדיין להגיד אומות העולם? למה אנחנו כאלה? מה הבאת לנו את בלעם בן בעור? שבא על אתונו? זה אתה מביא לנו? מה זה יתרץ להם? מה הקדוש ברוך הוא מתרץ להם? אומר להם, אני גם הבאתי לכם. אלא רבותיי, צריכים להבין שמציאות של נבואה אצל אומות העולם, זה לא הולך ביחד. לאומות העולם יש תפקיד. זה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר להם. אצלכם זה לא שייך. כי אם לוקחים נביא עם מציאות כזאת, זה התוצאה שנוצרת. ולכן זה תשובה טובה לאומות העולם. זה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אבל תראה מה יצא בסופו של דבר. באמת, המציאות הזאת של נביא אצל אומות העולם היא מציאות לא נורמלית. הנציב והאור החיים עומדים על זה שגם בלק בן ציפור לא היה קט לקניה באגמה, גם הוא היה לו יד ורגל בענייני הקסמים. כתוב שהוא שלח איתו אנשים עם קסמים בידם. גם הוא היה בקי בענייני הקסמים. ואז הוא אומר לו לבלעם בן בעור, אל תחשוב, אל תעוף על עצמך. אני יודע בדיוק מי אתה. כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אומר אור החיים, אומר הנציב, יש פה כשל. מה הכשל לשוני שיש פה? כי ידעתי, יש את אשר תברך, יבורך, ואשר תאור יואר, הכל עתיד. אבל הפסוק לא אומר. הפסוק אומר, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. מה זה השוני הזה בלשון? פה אתה מדבר על עבר, פה אתה מדבר על עתיד. אתה מדבר תמיד בעתיד. כי ידעתי, אשר תברך, הוא יהיה מורך, ואשר תאור, הוא יואר. אומר האור החיים, בלק בן ציפור ידע שבלעם בן באור, אין לו כוח לברך. כמו שאמרנו, התכונות שלו, המידות שלו, כמו שמובא במסכת אבות, עין רעה, עין שפל. אדם שיש לו עין רעה, הוא לא יכול לברך אנשים אחרים. כל דבר הוא רק עין, רק רע הוא רואה. אל המים. אומר האור החיים, אומר הכלי יקר, דבר מדהים. באים זוג שטרם זכו להיפקד, פועל בילה בן באור, ואומרים לו, תראה, אנחנו מבקשים ברוכה. אז הוא מסתכל בעתיד, ואומר ככה וככה, הוא מצא עושה להם איש ברח ארוך, וברך אותם שבאמת הם יזכו. לברך הוא לא יודע. הוא רואה מה עתיד להיות, ועל פי מה שעתיד להיות, הוא כביכול מברך. זה מה שאומר לו, על הקבל סיפור. כי ידעתי, את אשר תברך, את מי שאתה מברך, הוא כבר מבורך עוד לפני שאתה תברך אותו. אבל לקלל, אתה יודע. את אשר תאור, הוא יואר. יש לך כוח חזק מאוד לקלל. אצלך הברכות זה ממך והלאה. אדם כזה נמוך, אין לו אפשרות לברך. אין לו עין טובה לברך. כתוב, טוב עין הוא יברך. טוב עין הוא יכול לברך. אבל זה אדם שיש לו עין רעה, הוא לא יכול לברך, הוא לא מסוגל לברך. באמת. יש גמרא מפליאה, גמרא במסכת ברכות. הגמרא שם אומרת על מה שאנחנו נגיד בהפטרה. כתוב בהפטרה, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים. כתוב שם, למען דעת צדקות השם. אומרת הגמרא, מה זה צדקות השם? אומרת הגמרא שם בברכות, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שבאותה תקופה הקדוש ברוך הוא לא כעס. שואלת הגמרא, הקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא, כן, הקדוש ברוך הוא כועס. שואלת הגמרא, כמה הוא כועס? אומרת הגמרא, הוא כועס קצת, רגע. שואלת הגמרא, כמה זה רגע? אומרת הגמרא, כמו המילה רגע, טיפה. ואותו בלעם בן באור ידע את הזמן שבו הקדוש ברוך הוא כועס. אבל הקדוש ברוך הוא באותה תקופה חרג מהרגלו. מה אזעום לא זעם השם. הקדוש ברוך הוא באותה תקופה לא כעס. וממילא לא נתפסו הכללות שלו. כמו הכללות יצאו לו ברכות. אבותה, יש שם תוספות מיוחד מאוד. ואולי נדבר עליו גם בערב, אם יש שיעור. תוספות מיוחד. שואל התוספות, מה כבר אדם יכול לקלל ברגע? מה זה רגע? אומרת, כמו המילה רגע, מה אתה יכול להגיד ברגע? אומר התוספות שם שני תירוצים. תירוץ אחד, אומר התוספות, ברגע שאתה עלית על הגל, נפתחו לך שערי הקללות, אתה יכול להמשיך. ברגע שעלית על הרגע הזה, מהרגע הזה, אתה יכול להמשיך. זה תירוץ אחד של התוספות. תירוץ בית! אומר התוספות, יכל בלעם בן באור לומר את המילה כלן, לשון כליה. ככה עונה לנו התוספות. באים המפורשים ואומרים, מאיפה הידיעה שהוא באמת היה אומר את הכללה הזו? אז הגמרא אומרת, מברכותיו של אותו רשע אנחנו למדים מה הוא רצה לקלל. חז"ל אומרים שבלעם בן בעור רצה לדבר בגנותם של ישראל. כתוב שם בפסוק שהוא אומר בלעם בן בעור, אני לא אוכל לעשות קטנה או גדולה. אני לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. זה הבנתי, אם אתה לא יכול לעשות קטנה, ודאי שאתה לא יכול לעשות גדולה. מה פשט? לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. אם קטנה אתה לא יכול לעשות, איך תעשה גדולה? אומרים המפורשים, דבר מדהים. ידוע ששמותיו של הקדוש ברוך הוא חלק משם אלוקים. אלוקים ידוע זה מידת הדין. אלוקים זה דיין. אלוקים ניצב בעדת אל. אבל אם אתה לוקח את המילה אלוקים ואתה מקצר אותה, זה הופך ממידת הדין למידת הרחמים. אלוקים זה דין, אבל כל האותיות א' ל' הם רחמים. ומאידך יוד קי וו קי, מה זה? זה מידת הרחמים. אבל אם אתה מקצר את המילה, זה הופך להיות מידת הדין יוד קי. על פי זה מאוד מובן. הוא אומר, אני לא יכול לעשות, כי מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני לא יכול להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. לא יכול לשנות, לא יכול לעשות לא קטנה ולא גדולה. לא יכול לעשות קטנה, לקצר את היוד כבב כליוד כי, ולא יוכל לעשות גדולה, לקחת את הכב ולהגדיל אותו לאלוקים. הכל אני עושה על פי התכתיב האלוקי. כל פנים, אומר שם התוספות את המילה קלם. מאיפה יודעים שהוא יכול להגיד את המילה קלם? והברכות שלו. מה הוא אמר על עם ישראל? הוא תרועת מלך בו. מלך זה אותיות מם, למד, כף. אם אתה תהפוך את האותיות, יצא לך את המילה מהסוף להתחלה, את המילה קלם. מה בין מלך לבין קלם? האדם צריך שההתנהלות שלו בחיים והפעולות שלו יהיו על פי המוח, על פי השכל. השכל בוחן את המציאות, שוקל אותה, ואחר כך הוא מעביר את אותו מחשבה, את אותה מחשבה אל הלב, ומהלב זה עובר לחלקים היותר נמוכים, שזה הכבד. מלך זה מוח, לב, כבד. המוח זה המחשבה, כן? מי שלמד קצת כוזרי, המושל, המלך, זה הדעת, השכל של האדם. אחרי זה זה עובר ללב, של הרגשות של האדם, ואחרי זה החלק הכי נמוך, שזה הכבד, זה החלקים של התאוות של האדם. הוא תרועת מלך בו. עם ישראל צריכים להיות מונהגים על פי מוח, לב, בסוף כבד. מה רצה לעשות לנו בלעם בן בעור, ולצערנו הוא הצליח, כמו שמובא בסוף הפרשה, רבותיי היקרים, פחד פחדים מה שהיה בסוף. פי שמונה ממה שהיה בחטא העגל. חטא העגל 3,000. בעוון פעור 24,000 יהודים שלנו. מה הוא עשה? הוא הפך לנו את המלך לקלם. מה שהנהיג אותנו זה התאוות. התאווה עוררה את הלב, והלב הכפיף את המוח. איך יכול להיות להכפיף את המוח? בואו תראו, פשוט מאוד. כמו שהיום אומרים לנו. כולם בני אדם. אין הבדל. בין רובן לשימון, בין עם הזה לעם הזה, בין האיש לבין האישה, הכל אותו דבר. עם תאוות, אתה יכול להכפיף גם את הדעת ואת השכל. מה ההבדל? האומה, מואב, מדיין, כולנו משפחת העולם כולו, גלובוס שלם, כולנו משפחה אחת, מה הבעיה שאלה התחתנו עם אלה? עם התאוות אני מכפיף את השכל ואת הדעת. זה מה שהיה בסוף הפרשה. רבותיי, יש בפרשה משהו שהוא אל-טבעי. חוץ מבלעם שדיברנו עליו שהוא אל-טבעי. רבותיי, בעל חי על ארבע, הבעל חי הכי מגושם שיש, התחיל לדבר. הגיע למדרגה הכי גבוהה באנושות של האדם. פי האתון. אבל לפני שמגיעים לפי האתון, באים מלאכים, שליחים, ומבקשים מבלעם לבוא אל בלק. שולח לו מלאכים, מציגים, הוא לא מתרצה עליהם. אומרים שהוא רצה שיגיעו נציגים יותר מכובדים. בסדר? רבותיי, מה האמירה של הקדוש ברוך הוא לגבי הנושא הזה? לא תלך עמהם. נקודה. הוא הלך בסוף? הלך בסוף. מתי הוא הלך בסוף? אחרי שהגיעה משלחת נוספת ודיברו איתו וזה, והוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? אתה רוצה ללכת אליך. בסדר, קם מוקדם, התפלל בנץ, שכים קום, והתחיל ללכת. ופתאום, ויחר אף אלוקים כי הולכו. לא הבנתי מה קורה פה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא לא רצה. אחרי זה נתן לו ירוק, הוא התחיל ללכת, ופתאום באמצע הדרך הקדוש ברוך הוא אומר לו, סטופ, תעצור את התהליך. מה, 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 מה קורה פה? מה פשר העניין? והמלבים, אומר המלבים, דיוק, גם הגאון הולך איתו, דיוק כל כך קטן, אבל כל כך עמוק. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה ללכת? אין בעיה, תלך. אבל אתה לא הולך עמם, אתה הולך איתם. אומר המלבים, מה בין ללכת עמם לבין ללכת איתם? אומר המלבים, שאתה הולך עמם, אתה הולך איתם ממש כמו עם אחד. עם אותו מחשבה, עם אותו רצונות, עם אותם כיווני חשיבה. כשאתה הולך איתם, אתה הולך על פי מה שאני אגיד לך, והם ילכו לידך על פי מה שהם חושבים. אז כל זמן שאתה הולך איתם, קיבלת פס. קיבלת ירוק. אבל ברגע ויחר אף אלוקים, שמה? שהוא הולך עמם. איתם, אומר רש"י, באותו מחשבה, באותו כיוון. פה, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. אומר לו, חביבי, זה לא היה הסיכום. הסיכום היה שאתה הולך עם מה שאני אומר, והם הולכים עם מה שהם חושבים. ואז אנחנו נכנסים לפרשה הזאת המיוחדת עם האתון. רבותיי, אם תקראו את הפרשה עם האתון, או שתקראו את הפרשה בלי האתון, רבותיי, זו אותה תוצאה. למה? כי הייתי אומר, מה תפקיד האתון? מה תפקיד סיפור האתון? לעצור אותו מהתהליך. האתון עצרה אותו את התהליך? לא. גם אחרי האתון, וגם אחרי מלאך השם, הוא הלך בדעת לקלל את ישראל. אז צפה ועולה לשאלה אדירה. מה הצורך בפי האתון? מה היה הקדוש ברוך הוא צריך לשנות סדרי בראשית, לשדד מערכות עולם? אולי להחזיר אותנו אולי לששת ימי בראשית? שגם נחש שם דיבר. המשנה אומרת באבות שפי האתון זה דבר שנברא עוד בששת ימי בראשית בין השמשה. מה העניין בזה? שתי שאלות. מה היה צריך לברוא את זה אז? אז בת כמה היא האתון הזאת עכשיו? כמה, 3,000 שנה, בת כמה היא? זקנה בטח. לא? אומרת המשנה, היא נבריאה מתי? בבריאת העולם. בששת ימי בראשית, מתי? בין השמשות. אז קודם כל, מה העניין לברוא אותה בששת ימי הבריאה? ודבר שני, מה העניין לברוא אותה בין השמשות? לא יודע אם אמרנו בשיעור קודם, רבותיי, בין השמשות של יום שישי זה זמן אדיר. זה נקודת זמן המעבר בין החול לבין הקודש. זה לא סתם בין שמשות. זה לא סתם בין חמישי לשישי. זה נקודת הזמן הראשונית בעולם, מיסודו של העולם, שמעבר בין החול לבין הקודש, ואז נבראו המון המון דברים מיוחדים. פרשה קודמת דיברנו על מה? על פי על פי פי האדמה, פי הבאר, מה עוד? פי האתון. זאת אומרת, יש פה איזה סוד מיוחד שהם נבראו דווקא בזמן הזה. אולי הזמן הזה הוא בעצם לקחת את החול ולהרים אותו אל הקודש, ואולי, אני אומר, חושב איתכם בקול, פי האתון ופי האדמה תפקידה לשמר את זה, אולי לדאוג שהמעבר בין החול לבין הקודש יהיה כמו שצריך. מי מסוגל לקחת את החול ולהרים אותו אל הקודש? מי? עם ישראל, תורת ישראל. וברגע שיש מנדהו עלי אדמות שמנסה לשבש את הדבר הזה, שבא להרער על זה, באה האדמה מטובעת את שלה ואומרת, אני רוצה לשמר את המעבר בין הקודש לבין החול. התורה, משה רבנו שהוא הצינור שהגיע קורח ורוצה להרער על זה, תפתח האדמה את פיה. האתון שבא כנגד אותו בלעם בן באור, שבא לקלל את עם ישראל, שהם המסוגלים לחבר בין החול לבין הקודש, באמת. היא עומדת עם רגליהם האחוריות שלה, ורובצת, ואומרת, אדוני, אתה לא תפריע להופעת הקודש בחול, או לקחת את החול ולרומם אותו אל הקודש. היא רובצת. היא עוצרת את זה, היא משמרת את עם ישראל באותו רגע. ורש"י אומר, למה שלוש פעמים? סתם, יש רמז מיוחד. פה כתוב שלוש פעמים, וזה אולי כנגד השלוש פעמים שהוא לוקח אותו והוא מנסה לקלל את עם ישראל. היא עוצרת אותו כל פעם. עוד פעם היא עוצרת אותו, ועוד פעם היא עוצרת אותו, ועוד פעם היא עוצרת אותו. זה כאילו עצירה כנגד כל מה שהולך להיות בהמשך. הוא לקח אותו פעם תחת נחשים, לקח אותו פעם הרזה, פעם הרזה, שלוש, הוא לא הצליח. עד שאומר לו כבר בלק, ברח לך את מקומך, אמרתי ש... כלום, אתה לא מסוגל כלל, לך. לא רק שלא קילה, אתה ברחת. רבותה, יש גמרא מפליאה. בטח אתם מכירים אותה. הגמרא במסכת שבת אומרת, שלושה דברים עשה משה רבנו מעצמו, בלי ציווי אלוקי, והקדוש ברוך הוא נתן לו את החותמת, את הישר כוח מלמעלה. אומרת הגמרא בשבת פיתת, שלושה דברים עשה משה רבנו מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. א', ב', ג'. אומרת הגמרא, דבר ראשון, הוסיף משה רבנו עוד יום אחד בנתינת התורה. זה דבר אחד. דבר שני, משה רבנו שבר את הלוחות. הקדוש ברוך הוא נתנו יישר כוח. אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. ודבר שלישי, משה רבנו פרש מן האישה, והקדוש ברוך הוא נתן לו על זה יישר כוח. אחרי שעם ישראל קיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, שובו לכם לאהוליכם. כל אחד יחזור לחיק משפחתו, לאשתו. אבל משה רבינו לא. אתה פה עמוד עמדי. פה קיבל משה רבינו את האיש הכוח. על זה שהוא פרש בן האיש. עד לכאן גמרא, למדנו יחד גמרא במסכת שבת. דף פיתת. הכל טוב. ידוע שמרים ואהרון דיברו במשה רבינו. על מה דיברו? על זה שהוא פירש מן האישה? רגע, 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 רגע. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אותה אישה כוח, איך אתם באים וטוענים כנגדו? הרי גם אתם הייתם נביאים. מה, לא ידעתם שהקדוש ברוך הוא אמר לו לפרוש מן האישה? ככה שואל התוספות. מה פתאום אתם... הוא קיבל אישה כוח מהקדוש ברוך הוא. אומר פה רבו ישי, וזה יסוד בשבילנו כל כך גדול. אומר התוספות, אילו משה רבינו לא היה פורש מהאישה, אזי הוא לא היה מקבל את היפור כוח האלוקי. ולמה? אומר התוספות, יסוד אדיר בהתנהלות העולם שלנו. משפט שנלמד רבותיי בפרשתנו. אומר התוספות, בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. מאיפה לומדים את זה רבותיי? מבלבילם בן באור. הוא כל כך רצה לקלל את ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה כל כך רוצה, תלך. הגמרא במכות, בדף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, מצאנו שלוש מקורות, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. כביכול אתה מתחיל ללכת באיזו דרך מסוימת והקדוש ברוך הוא דוחף אותך קדימה. פלא פלאי, יש עשיית הדשמיה מלמעלה להתנהלות שלך, למה שאתה רוצה, למה שאתה מוכר. אומרת הגמרא, מניין? שמעתי אחד מהגדולים פעם אמר, כי מדומה אמר דאטרה, שמעתי ממנו לפני הרבה שנים. הוא אמר, אם כתוב שזה נלמד מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, רבותיי, זה שלוש רמות שונות. תורה זה לא נביאים, נביאים זה לא כתובים. לא סתם זה מחולק תורה, נביאים וכתובים. כל אחד יש לו מעלה אחרת. זאת אומרת, הכלל הזה, היסוד הזה, הוא נכון בכל המבטים האפשריים. הן במבט של הנבואה, הן במבט שזה פחות של הנביא, תורה, נביאים וכתובים. בכל האספקטים אתה רואה את זה. זה כל כך חזק. לא בכל דבר, הגמרא אומרת, הדבר הזה הוא נכון, מצאנו לו ראייה מן הכתוב, מן התורה, מן הנביא ומן הכתובים. למשל, מהשם אישה לאיש, הגמרא אומרת, זה נלמד מן התורה, מן הנביא ומן הכתובים. זה מה בצריך להיות. קדוש ברוך הוא נתן לך שידוך? זהו, אין אפשרות אחרת. זה השידוך שלך. אתה תקדם את התהליך, תסדר את התהליך, תעבוד, תתקן את עצמך. מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מהשם ישאל איש. אומרת, מה בדרך שאדם רוצה ללך, זה מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. כביכול, שאדם רוצה משהו, אם אתה באמת רוצה, רואים את זה אפילו לרעה. הוא החליט שהוא קם והולך, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא, כביכול יש חוצפה, אומרת הגמרא, חוצפה כלפי שמיה. כאילו אדם יכול כביכול להתחצף נגד רצון הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בסוף נותן לו מה שהוא רוצה, זה מבין. זה לא יאומן הדבר הזה. כן, זה מצאנו בספר נפש החיים. מה תיאור מבין? כמה עוצמות וכמה כוח יש לעם ישראל. כתוב שם בנפש החיים. מה זאת אומרת? כתוב בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי. כאילו עם ישראל הוא כאילו נחשב למה? לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי. כן? לא להגיד את זה בשידוך, זה לא ילך טוב, כן? מה זה לסוסתי ברכב ופרודים איתך, ידי? חסר דימויים לתת לכנסת ישראל סוסתי ברכב ופרוד? אבו ישי אומר הנפש החיים, עומק ומקים. מה קרה שם בכניסה של המצרים לתוך הים? בדרך כלל המנהיג הוא זה שמוליך את הסוס. מה קרה שם? הסוס הנהיג את רוחבו. הסוס הוא זה שהנהיג את הרוכב שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, את כנסת ישראל אדומה לאותו סוס שהיה במצרים שהוא הנהיג את הרוכב שלו. כביכול אתם עם ישראל יכולים להנהיג אותי. איזה כוח יש לעם ישראל? התפקיד שלכם זה להופיע אותי. אז ככל שאתם תפעלו, אתם מופיעים אותי על פי מה שאתם פועלים פה. זה הפשט שעם ישראל, כנסת ישראל, עם המרכבה לשכינה. זה העומק של היסוד הזה, אומר נפש החיים. אבל רבותיי, מה הפשט? שאומרת האתון לבלעם, אתה רוצה להחריט אומה שחוגגת שלוש רגלים? מה העניין של השלוש רגלים פה נכנס? ואם זה היה ארבע, זה ארבע מינים. אם זה היה חמש, חמש, חמש תורה. אם זה היה שש, זה היה שש, 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 משנה. אם זה היה שבע. אנחנו נגיד פה הולך גם חד גדגה. אנחנו לא נגמור מזה. מה מקופל פה, רבותיי, בשלוש הרגלים? מה היסוד בשלוש הרגלים? רבותיי, אתם יודעים ששלושת הרגלים הם זמנים מיוחדים בשנה. כמובן, בפנימיות יש להם, כמו שמסביר דרך השם, הרמח"ל, שכל זמן הוא משחזר את הזמן שהיה באותו יסוד, אותה הערה שהייתה בזמן יציאת מצרים, היא חוזרת ונאורה כל פעם מחדש. אותם אורות שהיו בזמן יציאת מצרים, שאתה חוזר ליציאת מצרים, זה לא נוסטלגיה. אתה לא מתרפק על הנוסטלגיה, אבותינו במצרים יצאו, לא! אותם אורות, אותם כוחות, אותם דברים שירדו לעולם, הם חוזרים בחזרה בזמן חג הפסח, וכן בזמן השבועות, וכן בחג סוכות. לא מתרפקים פה על הנוסטלגיה. פעם היה לנו, היינו במצרים. לכן כל אדם חייב להראות את עצמו כאילו עכשיו יצא במצרים. מאוד מובן עכשיו הפשט. הכל חוזר. כאילו מקבלים את התורה מחדש! זה לא דרשות חסידיות! ממש! האורות של ו' בסיוון חוזרות מאוד במחדש. צילת הבאמנות העסוקה חוזרת מחדש. זה לא זה היסטוריה. זה לא היסטוריה. הכל מתחדש באותו רגע. אבל זה מעבר לזה. כל החגים שלנו, רבותיהם, בהתאמה למה שקורה גם בצד החקלאי. חג האסיף, חג הקציר. רבותיי, זה הזמנים שהאדם, מה שנקרא, קוצר קופון. הזמנים הכי טובים של האדם החקלאי, הוא עכשיו צריך לעזוב את הכל ולעלות לירושלים שבעה ימים, להפסיק את הכל. אני עכשיו אפסיק את הכל. יש לי פה עכשיו, אני קוצר עכשיו את כל הפירות, כל החורף, כל מה שהשקעתי, כל ההשקיה, כל הזריעה, הזורים בדימה, עכשיו עכשיו זה הזמן, לזרוע, לקצור. אני עוזב את הכל. מבטל את דעתי מפני דעתו של הקדוש ברוך הוא בשלושת הרגלים. בניגוד אליך, שאתה הולך נגד רצונו של מקום, אתה הולך לאבד אומה שחוגגת שלושה רגלים שבה הם מבטלים את דעתם מפני המקום. זה הקונטרה כנגדך. על פי זה מובן למה לא היו ארבע. מה קשור ארבעת המינים? או חמש, חמישה חומשי תורה, או שש, עשרה משנה, אנחנו נגמור. דווקא שלוש רגלים. כי בשלושת הרגלים אנחנו מבטאים איך אנחנו מבטלים את דעתנו מפני דעתו של מקום. וזה בניגוד לך, שאתה לא עושה את רצון השם. ולכן דווקא שלוש רגלים. זה היסוד. זה היסוד שהפרשה מלמדת. שהטון, הצורך בה, ללמד את היסודות הללו. היסודות המיוחדות של עם ישראל, חיבור של עם ישראל, התבטלות שלו לריבונו של עולם. רבותיי, המלחמה הרוחנית הזאת היא מסתיימה, אבל לפני שהוא עזב אותנו, הוא נתן עצה. עצה כל כך קשה, ואמר מילה בן ביאור לבלק בן ציפור, דע לך, מלחמה פיזית לא ילך, מלחמה רוחנית, ראית, לא הצלחנו. אתה צריך עכשיו לפעול במישור של הפגיעה בזרע ישראל. ללכת ולהכתיב ולערבב את ישראל עם אומות העולם. התבוללות, מה שנקרא היום השואה השקטה. זו הדרך להפיל את עם ישראל. ואז באמת, כמו שמובא שם בסוף הפרשה, התחיל תהליך של התבוללות בינינו לבין אומות העולם, ודבר שגבה מעם ישראל 24,000. וככה מסתיימת הפרשה, עד שמגיע פנחס בן אלעזר, שהוא נועץ רומח ועוצר את כדור השלג הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לו בפרשה הבאה עוד שלום, והיית לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. טוב, נעצור פה, עזרת השם נמשיך יותר מוכן.